פרק ט"ז, עמוד ס"ח, שורה 12. שלום. שורה 12. וכשם. אנחנו עסוקים בהעלאה של הכל, העלאת המלאכה, העלאת הלשונות. אז הרב כאן מדבר בעצם על שני נושאים נפרדים, אבל על פי אותו העיקרון. שהצדיק מאחד את עצמו, במחשבתו לפחות, עם הנטייה ההמונית של אהבת המלאכה. כן, ההמון אוהב את המלאכה. גם הצדיקים העליונים, הם אוהבים את המלאכה.
במחשבתם,
ולפעמים גם בפועל. כן, יש גם צדיקים גדולים שגם עובדים, למרבה הפלא, כלומר הם לא רק מזדהים, אלא הם גם עושים את זה. ובגלל קדושתם הם יכולים לתת למלאכה אפילו ערך של תלמוד תורה. כמו כן, מה? כן, למשל אינסטלטור או רופא, זה אותו דבר, אינסטלטור, רופא, דומה. כן, מנקים את הצינורות, מה?
כן.
בארץ ישראל ועמך כולם צדיקים, אבל יש גם בזה מדרגות, מדרגות. עכשיו, כמו כן גם בלשונות. בלשונות, לשון הכוונה התרבות, כן? זה מילה רחבה. יש הבדל בין לשון, בתנ"ך לפחות, הבדל בין לשון לבין שפה. שפה זה האמצעי של העברת המידע. או בעברית קומוניקציה. לעומת זה, הלשון זה התוכן הפנימי, מה שאנחנו מכנים בשם תרבות. וההבדל אפילו בא לידי ביטוי באיברים, שזה מציין, השפה זה מן השפה ולחוץ, והלשון בשם, זה לש. כן? למה זה נקרא לשון? כי זה לש. נכון? כן, מה שאין כן, שפה זה ס-פה, זאת אומרת, זה החוץ, כן, הסוף של הפה. אז אם כן, אני קורא כאן בשורה 12. וכשם שיש כוח להמשיך את הקדושה והאור האלוהי הפנימי בכל המלאכות, הוא להוציאן מכלל התלתיה.
מה זה התלתיה?
התלתיה, הסברנו את זה בשבוע שעבר. היית בשבוע שעבר? איי, איי, איי. התלתיה זאת מילה ארמית. שפירושה כללה. כן, יש במלאכות ממד של כללה. יש מהרה. מה מקולל במלאכה? שזה קשה. כן? זה מה שמקולל בזה. אבל אם זה לא קשה, אדרבה, יש בזה מעלה, לעובדה ולשומרה. כמו בגינה. אתה, יש לך גינה, מדי פעם אתה קצת, שם קצת זבל, קצת משקה, נחמד כזה. כן? אם זה קשה, יש בזה כללה. בזיעת הפך. אז כמו שיש כוח לצדיק להוציא את המלאכה מכוח, מכלל התלתיה ולהביא על ידי קדושה, כן, יש להמציא אור קדוש בכל בכל הלשונות ובכל החוכמות שבעולם. כן, יש חוכמות של חול. יש חוכמה של קודש. יש לשון של חול, יש לשון הקודש. אבל הצדיק מעלה את הכל. הכל מתקדש על ידו. כן.
לימוד תורה,
האם זה גם קשה? תלוי. לימוד תורה זה יכול להיות קשה. זה יכול להיות קל. למסור את הנפש זה יכול להיות קשה. זה יכול להיות קל. מה?
שהוא רוצה לעשות.
למה? הוא אומר שגם לימוד תורה זה קשה. זה תלוי, לפעמים זה קשה, לפעמים זה קל.
אבל זה
מכיוון
של היקש, הוא אומר, איפה שיש כללה יש קושי, אז במקום שיש קושי יש כללה.
אתה אומר, אם יש כללה, לא, אבל יכול להיות, אבל יש גם דבר כזה, שזכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם המוות. כלומר, גם בתורה מצאנו שתי בחינות. אבל למסור את הנפש, זה קל. תלוי. זה יכול להיות קשה, זה יכול להיות קל. איך אמרו? פת והמלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל ארץ ישן, וחיי צער תחיה. אבל כל זה שווה, למה? ובתורה אתה עמל, אז יש שמחה. כן, מה אתה אומר? אני יודע שאתה מנסה לדבר ושהרעשים האלה... כן, מה רצית, אבישי? יש לי
להאמין שהרב, דעתו של הרב, נוחה למה שקראנו עכשיו,
אתה אומר, היגיעה והקושי שבעבודה זה מה שמבורך. זה הברכה שבעמל. כן, ברור, גם העמל זה כיף. אז זה כבר לא קשה. כלומר, גם הקושי זה לא חייב להיות קשה. אתה אומר, וואי, איזה יופי, זה סוגיה קשה. סוף סוף, יש משהו ללמוד. הוא לא אומר אתלטיקה, הוא אומר איטלטיה. בסדר, אני יודע.
כן.
זה בדיוק מה שאמרנו. אז הצדיק, הוא מוציא את זה מכלל איטלטיה. כן, זה כבר לא מקולל. כן, וכשם שיש, אני שוב חוזר לדברים, וכשם שיש כוח להמשיך את הקדושה והאור האלוהי הפנימי בכל המלאכות ולהוציאן מכלל התלתיה, כן יש כוח להמציא אור קודש בכל הלשונות ובכל החוכמות שבעולם. וצדיקים הגדולים צריכים להתפלל שיתמשך אור נועם השם בכל החוכמות ובכל הלשונות. אבל על זה מתפללים. כן, הם מפללים שתהיה ברכה כזאת של התקדשות הלשונות והחוכמות. ואז מה תהיה התוצאה? ביטול הדינים. כן, יש הרבה דינים בעולם, הרבה עוינות. אז הדבר הזה צריך להתבטל. איך לבטל? אז הנצרות היא חשבה שהיא תבטל את זה כלפי מטה. כלומר, לבטל, כלומר, איך אומרים? כדי שכולם יעבו את הבחינה, אנחנו נוריד את השאלות לרמה אפס. או שאנחנו נעלה את הכל לרמה עליונה. באופן שמכל מקום יופיע כבוד השם, ומכל מקום יפוצו קרני אורה של תורה. ותפילתם של צדיקים, והערת רצונם, עושה רושם נמרץ עד אין קץ ותכלית. טוב, זה דבר פשוט שהתפילה של הצדיק עושה. אגב, התפילה היא דווקא תפילה מובעת, גם רצונם. עצם זה שזה חשקם הפנימי של הצדיקים, גם זה פועל לטהר את האוויר הרוחני של העולם.
אפילו בלי תפילה?
מה אני אמרתי?
אני מנסה להבין, לא הייתי נכון.
זה בדיוק המילים שאמרתי, אז מה זה שונה? כלומר, אם אתה חוזר בדיוק על המילים שאמרתי, אתה אפילו לא יכול לדעת אם הבנת נכון או לא, כי אתה רק חזרת על המילים. טוב, בייחוד... צריכים להפנות לזה את התפילה, בעת שרואים שהנטייה גדולה לשפות ומדעים. כלומר, כשהסוגיה הזאת לא מעסיקה אף אחד, מה אתה מתפלל על זה? אבל כשרואים שזה השעה בעולם של ההתרחבות של הנפש לכיוון השפות והמדעים, זה סימן לצדיקים שהגיע הזמן להעלות את הכל. כלומר, במקום לדחות את הכל, הם צריכים להעלות את הכל. ואי אפשר להילחם עם כל הפונים עליהם. אז מה תגיד? זה רק בדיעבד, לא. והזמן ואותותיו מראים את ההכרח, אז קמים צדיקים פנימיים לתשועה, בעבודה שבחשאי, בעבודה פנימית, ובגדולת נפש חיה יחידה, באים ופותחים את הצינורות הסתומים, לשום סוד השם בלימודיו. כן, מה אתה אומר?
פה רושם לשפות ומדעים, ובחלום אומר חוכמות בכל הלשונות. אז כאילו, למה פה משתמש בלשונות ופה משתמש בשפות?
למה בהתחלה הוא אומר שפות ומדעים? לא, אז למה הוא אומר בהתחלה חוכמות ולשונות, ואחר כך הוא אומר שפות ומדעים? פשוט מאוד. אגב, הוא לא רושם, הוא כותב, כי אני לא חושב שראית את הכתב יד של זה, אבל לא משנה. מה כשהוא מדבר על לשונות וחוכמות, הוא מדבר על הערך שיש לשפות ולמדעים אצל הצדיקים. כלומר, הצדיק לא רואה את זה כשפה, הוא רואה את זה כלשון. הוא לא רואה את זה כמדע, הוא רואה את זה כחוכמה. בסדר? אבל הנטייה ההמונית, זה מה שכתוב בהמשך. יש נטייה המונית לשפות ומדעים, שזה שטחי. אז הצדיקים מתפללים שזה יהיה חוכמות ולשונות. כן? בהחלט הדיוק הוא נכון. כן. מה? הביטוי חוכמה לעומת הביטוי מדע מראה על תפיסת עצם הדבר. מדע זה אינפורמציה. יש לי הרבה ידיעות. זה נקרא מדע. זה עוד לא אומר שאני משיג את עצם הדבר. כמו כן, שפה. שפה זה מינה, שפה ולחוץ. מה שאין כן העשן, שזה פנימי. כן, הלשון זה נקרא לשון כי זה לש, זה מבפנים. או? אז התוכן התרבותי. לכן, כשהרב מדבר על העבודה של הצדיק, הוא משתמש בביטוי חוכמות ולשונות. כשהוא מדבר על הנטייה ההמונית, הוא מדבר על שפות ומדעים. אוקיי? מה? מובן, לא? טוב. איפה אנחנו? והזמן, כן, אז, כן, באים ופותחים, מה?
מה?
כלומר, שמה תגיד, כבר רואים שיש הרבה נטייה לשפות ומדעים. אז אפשר להגיד, אוי גבלת, רבותיי, זה לא בסדר, אנחנו אוסרים ללמוד שפות זרות. נו, מישהו ישמע לך? כן, הרי זה לא עוזר. הרב כאן רומז למה שהיה בסוף המאה ה-19 בירושלים, שעשו חרם נגד לימודי חול ונגד לימוד שפות זרות. כן, למשל ראיתי אפילו פשקביל ממאה שערים, נגד בית ספר למל בזמנו, בית הספר הראשון שבו למדו, בעברית. אז שמה שהם לומדים גם, אוי גוואלט, הם לומדים שמה חוכמס הגיאוגרפיה, עם מפות, הנקראים לנד קארטן, והם משתמשים בלוח וגיר. אוי ואבוי, דברים שלא שערו מאבותינו. כן? מפות הנקראים לנד קארטן. כן? זה דבר שאפילו לא עשו, מה, למדת עם מפה על הקיר וזה, דברים כאלה, כן? אז אומר הרב, נו, זה מצחיק, אתה תצליח להילחם בצורה כזאת. אז זה ברור שזרם החיים של הזמן, הוא מכריח אותך להתמודד, במובן של הפנמה, של הכללה, לא במובן של מלחמה. זה מה שאומר הרב. כן, אז קמים צדיקים פנימיים לתשועה, בעבודה שבחשאי ובגדולת נפש, חיה יחידה, באים ופותחים את הצינורות הסתומים לשים סוד השם בלימודיו. זה ביטוי שלקוח מספר ישעיהו. כן? איך קוראים? סוד תורה, לא סליחה, צור תורה חתום תעודה בלימודי. מה זה לימודי? לימודיו של ישעיהו, הכוונה תלמידיו. כן? כלומר, פעם במקום תלמידים היו אומרים לימודים. וצריך ללמד את הלימודים, כלומר את התלמידים, את הסוד. מה פירוש המילה? סוד. סוד זה לא נסתר, דבר שמסתירים. כי אם זה רק זה, דבר שאני מסתיר אותו, ברגע שאני מגלה אותו, הוא כבר לא נסתר. כן? מה שאין כן סוד, זה משהו שהוא סוד במהותו. אז מה פירוש המילה סוד? יש בספר בראשית, בסודם, אגב, אני רוצה לציין שהמסך לא פועל. בסודם, אל תבוא נפשי. בקהלם, אל תחד כבודי. אז אם כן, מה המקבילה של סודם? קהלם. אז מה זה סוד? זה מה שמחבר. יש אפילו פועל. להסתודד, נכון? אשר יחדיו נמתיק סוד. לא ישבתי בסוד משחקים. מה זה סוד? אם כן, זה קבוצה שמתחברת. אז מה מלמדת תורת הסוד? היא מלמדת את החיבור. לעומת תורת הנגלה, שהיא מלמדת את הפירוד. בתורת הנגלה אני לומד מה מותר ומה אסור. חייב וזכאי, תמה וטהור. אסור ומותר. כלומר, כל מיני דברים כאלה, חלוקות. בעצם יוצא לפי זה שתורת הנגלה, מה היא? עץ הדעת, טוב, ורע. אתה צריך לדעת איפה הגבול עובר בדיוק בין הטוב לבין הרע. וזה עוסקת תורת הנגלה.
הרב, הרב, הרב,
מה שאין כן תורת הנסתר, שהיא עוסקת בעץ החיים. עץ החיים מחבר את הכל, נותן משמעות לכל. כן.
מה שאנחנו מכירים סוד, זה גם מהפועל הזה, יסודיות, כמו שאתה אומר?
זה בדיוק בשביל זה שאני מדבר. למה אתה?
הסוד שאנחנו מכירים, אני לוקש לי משהו מסיבת.
אתה אומר סוד לחבר שלך.
כן,
בעצם אתה מחבר בינך לבינו. כי החיבור הזה גורם, כי רק אתם יודעים. אז זה מחבר. כן? זה כמו שמשל ילד לא רוצה להגיד, יש לו משהו שהוא לא רוצה להגיד. אז אומרים לו, טוב, בסדר, אני, אז תגיד לי את זה רק בשקט. אז הוא אומר את זה בסוד. כן? אז איפה הם? אז אם כן, באים הצדיקים, והם שמים סוד השם בלימודיו. כלומר, הם באים לחבר את הכל. ולימודי השם, מה זה לימודי השם? הם כל מה שבעולם. כבר לא במובן של תלמידים, כמו אצל ישעיהו, בפשט של הפסוק, אלא הכוונה כל מה שבעולם. יש לי הוכחה. מי ברא את העולם? השם. אם כן, כל מה שיש בעולם זה לימודי השם. כלומר, במילים אחרות, אני לא יכול להכיר את הבורא, את בורא העולם, אם אני לא מכיר את עולמו. מה? מה זה הפוך? לא שומע, עם הרעש שהוא עושה שם, מה?
כשאתה רואה את העולם, אתה מכיר
בבורא
העולם.
כן, כלומר, כשאני רואה את העולם, אני מתחיל להכיר את מי שאמר והיה העולם. כן, זה מפורש בברייתא. יש ברייתא שהרמב״ם מביא בתשובות פאר הדור. יש אוסף של תשובות של הרמב״ם שנקרא תשובות פאר הדור. זה אחד מהקבצים הראשונים של תשובות הרמב״ם שיצא לאור. ושם הוא נשאל על ידי החכמים של העיר צור שבלבנון. שאלו אותו, למה צריך ללמוד אסטרונומיה? בשביל מה זה טוב? אז הוא מביא להם שם את הגמרא במסכת שבת, שכל מי שיכול לחשב תקופות וגמטריות, ואיננו מחשב, עליו הכתוב אומר, ואל פועל השם לא יביטו, ומעשה ידיו לא ראו. שלא אכפת להם, איך אתה לא רואה את מעשה השם? אבל שם הוא מביא גם ברייתא. הוא אומר, הוא מפורש בברייתא, אמר רבי מאיר, הסתכל במעשיו, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. אם כן, צריך להכיר את המעשים. זה מפורש הברייתא. אגב, הברייתא הזאת לא ידוע לנו משום מקום אחר, אבל הרמב״ם הייתה לו הברייתא הזאת. כן. יש לנו נוסחאות קרובות לזה בספרי, שכתוב בספרי ש... כשאתה מקיים ואהבת את השם אלוהיך, אז מתוך כך, ואיך אתה תאהב את השם אלוהיך, מתוך שאתה לומד את תורתו ואת מצוותיו, מתוך כך אתה מכיר מי שאמר והיה עולם. וגם בהלכות יסודי התורה, הרמב״ם אומר, מביא איזה מדרש שאומר, הסתכל בהגדה, שמתוך כך אתה מכיר מי שאמר והיה עולם. אבל בתשובות פאר הדור הוא מביא ברייתא, לא ידוע, שאומרת, הסתכל במעשיו. למה אני אומר את זה? בגלל שמישהו פעם כתב, שלפי הרמב״ם זה לא נכון שלימוד המדע מביא לדעת אלוהים. זה פשוט, זה אי ידיעה של אותה תשובה בפאר הדור. טוב, על כל פנים, עוד איזה משפט שכדאי להזכיר, היה יהודי אחד בשם פרנץ רוזנצוויג. איפה הוא היה? בגרמניה, כמובן, עם שם כזה, זה לא, אתה לא יכול לפספס. אז פרנץ רוזנצוויג אמר פעם, אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. עכשיו, יש גישה שאומרת, ידיעת העולם מרחיקה מאלוהים. אפילו מביאים דרשות חסידיות, עולם מלשון העלם. כן? טבע מלשון להטביע, תובע, לא רואה כלום. אבל יש פה בעיה, כי אז זה סוג של חילול השם. זה אומר שהקדוש ברוך הוא ברא עולם דפוק, שדווקא על ידי ידיעתו אתה מתרחק ממנו, הכיצד. ברור? אז דבר כזה לא יעלה על הדעת כלל. על כל פנים לא אצל בעלי הסוד. בעלי הסוד, הם רואים סוד השם בלימודיו. כן.
כאילו בהמשך לכל מה שאמרת, אז כל לימוד, אני חושב לבוא שאתה ללמד, לא יודע, פסיכולוג, לא יודע, כל נושא.
נו.
עדיין יחשב ניסיון לתפוס את השם, וכאילו עדיין יהיה כאילו...
כל נושא יכול להיות ניסיון לדעת את השם. כלומר, השאלה היא מתוך מה אתה עושה את זה. יש מי שלומד, בגלל שהוא רוצה את התואר שלו, כי הוא רוצה לעשות כסף, או כי הוא רוצה אפילו להטיב לאנשים. זה עוד לא דעת אלוהים. ויש מי שרוצה לדעת את השם, לכן הוא רוצה לדעת את עולמו. אז לפי זה, רק השאלה שתישאר היא רק שאלת הסדר. ממה מתחילים וממה ממשיכים. אבל זה בדיוק מה שאומר כאן הרב. אצל הצדיקים, הסדר הוא בנוי באופן כזה, שכיוון שהם מחוברים אל הקודש בפנימה. הם עוסקים בתורה, ממילא כל מה שהם עוסקים בו מתעלה. זה עניין של גישה. אגב, אפשר גם בכיוון הפוך, ללמוד תורה לא לשם שמיים. למשל, אני רוצה לעשות דוקטורט בלשון עברית. אז מתוך כך אני מתעניין גם בפסוקי התורה, אבל זה לא לימוד תורה. הפסוק הוא צור תעודה, חתום תורה בלימודי. טוב, בסדר. כן.
מה זה גדולת נפש חיה יחידה?
מה זה גדולת נפש חיה יחידה? זה הגדולה של הצדיקים שעוסקים בעבודה שבחשאי. למה נפש חיה יחידה? גדולת נפש, זה יש להרבה אנשים, נכון? גדולת נפש, לאו דווקא לצדיקים, אבל פה מדובר על צדיקים שיש להם גדולת נפש, אבל החידוש הוא שגדולת הנפש שלהם היא חיה יחידה. מה זה חיה יחידה? זה הנטייה לאחד. ועוד שבדרך כלל יש פירוד בין נפש, רוח ונשמה. כן? המדרגות הנמוכות של הנפש. המדרגות העליונות, חיה ויחידה, מאחדות את הכל. בסדר? זה משמעות של המילה חיות. יש באורות הקודש, חלק ב', יש מדור שלם שנקרא החיות העולמית. כן? זו תפיסה כזאת שרואה את כל ההוויה כולה כזה יצירה חיה אחת. כן? לא נקודות נקודות, אלא כמין בעל חיים ענק. ממותה בגודל של הקוסמוס. כן? מה אתה אומר? ממותה זה רק לדוגמה. כן.
תורת הסוד שלנו באה מהזוהר, במקור?
תורת הסוד שלנו באה מאת השם.
אוקיי. עכשיו אותה, מי שכתב את הזוהר, אי שם בפקין במערה, יצא מהמערה וראה פירוד, אם אני לא טועה.
נו, מה קרה? רשב"י יצא מהמערה, ראה עולם של פירוד. היה לו קשה. נו, אז מה?
מה?
אז הוא חזר למערה ולמד את הייחוד.
עכשיו, ואז הוא הסתדר?
אחר כך כן. בהתחלה היה לו קשה. אחר כך אמר לו, טוב, תחזור. עוד פעם. כן, חזור למערה. כתוב, לא?
לא.
כתוב, כן, שרשב"י ראה את העולם, כעס מאוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כלומר, יצא בת קול, אמר, להחריב עולמי יצאתם. שובו למערה. עכשיו, כמה זמן הם חזרו למערה? שנה שלמה. למה? הם אמרו, משפט רשעים בגהינם 12 חודש. אז הם חזרו עוד שנה שלמה. כלומר, זה, הם דנו את עצמם כרשעים, על זה שהם רצו להחריב את העולם בשם הקודש. קשה. כן, בבקשה, מה? אריה. האם דינים זה עוינות? בעולם, או שכשהשם דן את העולם והוא יוצא חייו, ואז הגזרה שבקבוד הדין הם הדינים. גם וגם. האם המידה הנקראת מידת הזריזות היא בעצם המידה שיש לעבוד עליה על מנת לא להיות אדם עצל? כלומר, להיות דינמי. או במילים השגורות בדורנו, האם הכוונה לעבוד על העצלות המנטלית ולפתח מידה של חריצות? מה אתם אומרים על שאלה כזאת? אתה שואל מה הקשר? טוב, מידת הסוד היא מקשרת כל דבר. אבל אנחנו לא עסוקים כאן בתורת הסוד, ולכן אנחנו, עם כל היופי שבשאלה, אנחנו לא נתייחס אליה, משום שהיא מחוץ לנושא של השיעור, וחבל לנו על הזמן שאנחנו עלולים לבזבז מתוך התייחסות לשאלה שאיננה מעניינו של השיעור. אז לכן, עם כל הצער הגדול, אתם תסלחו לי, אנחנו לא נתייחס לשאלה. זה בסדר? לא, פשוט זה רק כדי להרוויח זמן. זה לא... כן.
הרב, איך הצדיקים מוצאים את המלאכות מכלל הכללה?
איך הצדיקים מוצאים את המלאכות מכלל הכללה? הם עוסקים במלאכות האלה, או חושבים על המלאכות האלה, בסימפתיה, ואז הכל מתעלה.
שאלה אם מוצאים רק את המלאכות שהם עושים, או בכלל את המלאכות...
גם, ודאי המלאכות שהם עושים, וגם המלאכות שהם לא עושים. על ידי המחשבה שלהם, האהבה שלהם, הסימפתיה שלהם אל המלאכות.
אז למה שכל בן אדם לא ישאף להיות צדיק במדרגה כזאת
של המלאכות
ולא יעשה את המלאכות בעצמו?
האם כל אדם יכול לשאוף להיות... קודם כל, כל אדם צריך לשאוף להיות צדיק, זה דבר אחד. לא, לא צריך לשאוף, צריך להיות צדיק. דבר נוסף, אם הוא יגיע, אם הוא יהיה צדיק, אז מלא הוא יעלה את הכל. על ידי מחשבתו, כי המחשבה מעלה את הכל. כי המחשבה תמיד מקיפה יותר מן המעשים. על ידי המעשים אני יכול לעשות רק כמות מסוימת של דברים, המחשבה שלי יכולה להקיף גם מעבר למה שאני כעת יכול לעשות. הרב
כותב, למדנו לפני כמה זמן, שיש את הצדיקים שהם עוברים בתוכם את התורה, אבל הם עוברים אפשרות לכל השאר...
זה משהו אחר לגמרי, מה שאתה אומר. שם מדובר על זה שהצדיקים משחררים את העולם מלעסוק בתורה. זה בדיוק הפוך. פה זה מדובר לכיוון הפוך. זה מדובר שהצדיק הוא מתחבר אל כל המלאכות. זה משהו אחר.
אבל אם אותו צדיק מתחבר אל כל המלאכות, וזה פותר אותי מלעשות, ללמוד תורה, אלא ללכת לעשות מלאכות.
לא, 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 לא. אתה מערב שני נושאים. מה שפותר אותך מלעשות, לעסוק בתורה, זה לא זה שהצדיק מעלה את המלאכות. אלא זה פותר, מה שפותר אותך זה זה שהוא עוסק בתורה. זה הכל. יש אדם, הוא עוסק בתורה. כל התורה כולה אצלו, אז הוא לא דואג. שואלים אותו, מה יהיה? מי ישמור על התורה? הוא אומר, אני. כל השאר שילכו לעבוד בטרקטור. זה משהו אחר. לא על זה אנחנו מדברים כעת. פה אנחנו מדברים על נטיית נפש של עילוי הכל, של איחוד, שנמצאת בנשמת הצדיקים, וזה כולל את המלאכות, את הלשונות ואת החוכמות שבעולם. בסדר? אנחנו לא עסוקים כעת בפתרון השאלה מה אני עושה מחר אחרי הצבא או אחרי ההסדר או כשאני אצא מהישיבה. זה שאלות פרטיות שאינן נוגעות למה שהרב דן בו כאן. לא, כלומר הרב כאן לא מתעסק עכשיו בהתלבטויות של בחור ישיבה לגבי עתידו המקצועי. זאת לא הנקודה שהוא עוסק בה כעת. אני מצטער. כן. זה, התלמיד יכול לעשות את זה עם הרב שלו, למשל בשיחה אישית או משהו כזה. לא, סתם. כן, בבקשה. כן. לא, סליחה, אתם מגזימים. לא, סוגר, זהו, אין. אי אפשר, אי אפשר שעל כל רבע שורה יהיה פה שאלות. בלתי אפשרי. יש מהלך לשיעור, במידה ויש שאלה חשובה או משהו, איזו הבהרה נקודתית, בסדר. אבל אם זה מתחיל להיות דיונים ככה, אנחנו לא נתקדם. אני מוחה. נגד האי-התחשבות הזאת. הלאה. כי תשימו לב, רוב האנשים לא שואלים שאלות, והם סובלים מאלה ששואלים שאלות כל הזמן. כן. ובייחוד, ולימודי השם הם כל מה שבעולם. ובייחוד, כל מה שיש בו, משום תיקוני העולם, וכל מה שיש בו משום תיקוני העולם. ומעוררים הם, את הקודש שבכל לשון, בכוחו של יוסף, שכלל הכל באות ה, שבו נברא העולם הזה, שנתוסף על שמו. כן, הרי כתוב, עדות בי הוסף סמו. עדות בי הוסף סמו, בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי אשמע. אם כן, יוסף, היה לו אות ה נוספת, יהוסף, וההלכה אומרת שבה אבני השואם שעל כתפי הכהן הגדול, כותבים את השמות ופיתחת עליהם שמות בני ישראל, שישה משמותם על האבן האחת ושישה משמותם על האבן השנית, וכדי שזה יצא 25 אותיות בכל צד, יוסף כותבים יהוסף. כן, כך פוסק גם הרמב״ם. אם כן, יש לזה מבוא בקודש, לה הנוספת הזאת של יהוסף, עדות בי הוסף סמו, כשיוסף בא להתחבר אל התרבות המצרית ולקדש אותה, בצאתו על ארץ מצרים.
זה העניין של העדות?
זה עדות, עדות משון חיבור גם כן, אין ועד, חיבור. כן, אז עדות בי הוסף, אז זה כוחו של יוסף, יש כוח כזה בעולם. יוסף עשה גם בכלכלה, בתיקון העולם, מבחינה כלכלית, לא רק מבחינה מוסרית תורנית. שכלל הכל באות ה שבו נברא העולם הזה. כן, המדרש אומר, ביה, השם צור עולמים, שהעולם הבא נברא ביוד, והעולם הזה נברא בה. למה העולם הבא נברא ביוד? כי היוד זאת נקודה. בנקודה הכל מחובר בייחוד אידיאלי. מה זה ה? ה זה התפשטות. כן, כמו שבעברית המילה ה פירושה כך. כן, ה לכם זרע. ה' לך, כן, ה', זה נתינה, ה' בגימטריה 5, כמספר האצבעות של היד. הייתכן כי נגלתה רחל אמנו אל חיילים בעזה, והזהירתם מפני מלכודים. מה התשובה לשאלה הזאת? מאחר והשאלה הזאת, שהיא שאלה יפה כשלעצמה, והיא ודאי ראויה להתייחסות, היא מחוץ לנושא של השיעור, ואנחנו עלולים לבזבז זמן אם אנחנו נתייחס אליה, אז עם כל, עם כל הרצון לענות, בצער רב, נצטרך שלא להתייחס אליה. אתם מבינים אותי, אני מקווה, כי אנחנו פשוט רוצים להרוויח זמן ולהתקדם בחומר. ולכן, לפלפי שרחל היא אמא של יוסף, יש צד לכאורה לומר שיש קשר אל הנושא הנלמד, אבל כיוון שהקשר הזה הוא רופף, הוא רק אסוציאטיבי, אנחנו נימנע מלהתייחס, כי פשוט חבל, ממש חבל, על הזמן. טוב, שאלה הבאה. היש צדיקים כלליים חיים בדורנו? תשובה, כן. הלאה. אז הכל באותה שבו נברא העולם הזה, שנתוסף על שמו, ובכוחו של הדיבור שבסיני, שבא להרבות אור גדול יותר ויותר מזה. השם אלוהים ייתן עומר המבשרות צבא רב, שנחלק כל דיבור ל-70 לשון. כן, גם זה דבר מעניין מאוד. התורה למי ניתנה? לעם ישראל. אז למה היא ניתנה ב-70 לשון? הרי היהודים דיברו עברית. כלומר, בני ישראל דיברו עברית, אז בשביל מה הם צריכים גם שהתורה תינתן ב-70 לשון? משום שבני ישראל זה התמצית של העולם כולו. לכן כדי להבין את התורה צריך 70 לשון. יש גם מדרש אחר, השם מסיני בא, על הפסוק, וזאת הברכה, השם מסיני בא, וזרח מסעיר לעמו, הופיע מהר פרן, ואתה מרביבות קודש, ממינו אשדת לעמו. אמרו חז"ל, השם מסיני בא, זה לשון הקודש. וזרח מסעיר לעמו, זה לשון רומי. כלומר, זה מדבר בלטינית. בהר סיני שמעו את עשרת הדיברות בלטינית. הופיע מהר פרן, זה לשון ערבי. כן? שמעו בהר סיני, בסם אללה רחמן ורחים. ואתה מרביבות קודש, זה לשון ארמי. כן? כלומר, השפה הקוסמופוליטית. כנראה שדיברו בארמיקאית בהר סיני. זאת אומרת שהתורה מופיעה באופן אוניברסלי. ואז מיד הכתוב מוסיף, אף חובב עמים, כלומר למרות שהקדוש ברוך הוא חובב את העמים, כל קדושיו בידיך, תורה ציווה לנו משה. אז מה לנו? מורשה קהילת יעקב, שזה מבחינת תורה שבעל פה, שזה אין לאומות העולם. אומות העולם דבקים בתורה שבכתב, לכן התנ"ך הפך להיות רב מחר העולמי ונמצא בכל הספריות שבעולם, אבל לנו יש תורה שבעל פה שהיא חיה בקרבנו, וזה מיוחד לעם ישראל. עכשיו, יש גם כשמשה מצווה על כניסה לארץ, הוא אומר כשתיכנסו לארץ ישראל בהר גריזים והר עיבל, אתם תכתבו על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב. אומרים חז"ל, מה זה באר היטב? ב-70 לשון. יותר מזה, כתוב בתוספתא, שבאו נוטריונין. נוטריונין מכל אומות העולם. כלומר, רושמים. רושמי פסוקים. מכל העולם באו להר עיבל, והעתיקו את התורה, ומסרו אותה ב-70 לשון לאומות העולם. זה דבר שהוא דבר מוזר, כי הרי תורה לא מלמדים לגוי. וגם הצטערו, כשנתורגמה התורה ליוונית. אלא שיש איזה זמנים מיוחדים של הערה. כן, כמו שהרב קוק כותב באגרות ראייה על הדבר הזה, שלא לומדים שעה משעה לדורות. לשעתו היה דבר כזה, הייתה הערה מיוחדת שהתפשטה על כל האנושות, כשישראל נכנסו לארץ או כשישראל קיבלו את התורה. ויש משהו מן הערה הזאת אצל הצדיקים העליונים, שמצליחים להכניס קדושה בכל הלשונות ובכל החוכמות. כן.
כן.
לימודי בתנ״ך זה תלמידים, ופה זה כל הידיעות שבעולם שעל ידם אפשר לדעת את השם. זה נקרא לימודי השם. כן. זה מה שאומר, השם ייתן עומר המבשרות צבא רב, שנחלק כל דיבור ל-70 לשון. וכן באר משה את התורה היטב, והיטב זה היינו שמצא ערך הטוב האמיתי שבכל לשון. הכוח המעצילו בהוד קודש, ואז, מכוח הצדיקים האלה, הולכת השפה. שימו לב, השרב פה מדייק באמת בביטוי לשון, ואחרי זה שפה. השפה ההמונית, ומתבררת. מה זה מתבררת? נעשית ברה, מנוקה משיגיה. ושפה ברורה, הולכת ומתהפכת אל כל העמים, לקרוא כולם בשם השם, זה על פי פסוק בצפניה. צפניה ג', נכון? אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. אגב, אנחנו גם אומרים את זה פעמיים בכל יום באהבה. שמע ישראל, השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי העמים, עתיד להיות השם אחד לכל העמים. שנאמר, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. תראה? כלומר, הפסוק הזה הוא פסוק דינמי. כעת הוא אלוהינו ולא אלוהי העמים, אבל עתיד להיות השם אחד. יתגלה כהשם אחד. וכל המלאכות יאירו באור החיים על ידי מלאכת הקודש. וכל מה שמתוספות מלאכות ועבודות גשמיות בארץ ישראל. אז כבר עכשיו, מה עוזר לצדיקים להגיע לזה? זה שגם יש יותר ויותר מלאכות בארץ ישראל. אל שסוף סוף יש לנו חקלאים יהודים, ויש לנו חיילים יהודים, ושוטרים יהודים, ובורסה יהודית, וכו' וכו'. מתוך כל הדברים האלה יש התפשטות של אור הקודש. מספרים על איזה רב אחד שהגיע מחוץ לארץ לחברו רב בתל אביב. הוא אמר לו, אני מזועזע ממה שראיתי בארץ ישראל. ראיתי יהודים שנוסעים בשבת. אצלי בחוץ לארץ, בדרך אדם יצליח להגיד את המילים האלה, אבל אצלי בחוץ לארץ, רק גויים נוסעים בשבת. עונה לו הרב, ארץ ישראל כל כך קדושה, שאצלנו אפילו הגויים הם יהודים. כלומר, צריך שהכל יהיה יהודי. האמת היא שהמקור לזה, זה בחתם סופר, נכון? שחתם סופר אומר שכל המחלוקת בין רבי שמעון לבין רבי ישמעאל במסכת ברכות, אם מלאכה זה דבר טוב או זה דבר רע, היא מחלוקת בחוץ לארץ. אבל בארץ ישראל גם רבי שמעון מודה שהרי יש מצוות יישוב ארץ ישראל, הרי המלאכה היא מצווה בארץ ישראל. הוא מוסיף החתם סופר, ולא רק מלאכת הקרקע בלבד, אלא כל המלאכות כולם, שהרי אין סברה לומר שישראל יצטרכו בכל המלאכות לאומות העולם. הרי איך יכול להיות שלא יהיה סנדלר יהודי? מה, אז הסנדלר דווקא יהיה גוי? צריך שגם יהיו סנדלרים יהודים. אז אם כן, הכל בכלל המצווה בארץ ישראל. אז גם רבי שמעון וגם רבי ישמעאל היו בארץ ישראל. קושיה יפה. אם כן, איך יכול להיות שרבי שמעון שחי בארץ ישראל אומר דברים ששייכים רק לחוץ לארץ? עד כאן הקושיה שלך על החתם סופר. אתה רוצה תשובה? התשובה היא פשוטה. שהרי רבי שמעון חי בארץ ישראל תחת שלטון הרומאים. כשיש שלטון של גויים, ארץ ישראל זה כבר לא ארץ ישראל. זה מה שהוא אמר כשהוא יצא מהמערה. הרי למה הוא נכנס למערה? כי רדפו אותו הרומאים. הוא יוצא החוצה, הוא רואה, אתם מחזקים את הכלכלה של האימפריה הרומית. יחס. כן? ולכן הוא שרף כל מה שהוא ראה. אמר לו, הבת קול, נכון, אתה צודק, אבל אי אפשר להחריב את עולמי. כן. כלומר, בזמן ששלטון של גויים, בשביל מה? יש מסופר במדרש על רבי חייה, שרבי חייה הגיע לגבלה. גבלה זה האזור של הר סעיר, אזור פטרה, בערבה, בצד הירדני. והוא ראה שם שהיו קרמים, קרמים עם אשכולות ענבים גדולים. אגב, זה ידוע מחפירות ארכיאולוגיות, יש לנו שרידים של טרסות של קרמים באזור מצפה רמון. כן, דברים שהיום פשוט לא מעלים על הדעת, אבל פעם ההשקיה הנבטית הייתה כזאת, השיטות שפיתחו אז, שהיו מגדלים קרמים ועושים יין בלב המדבר. אז ככה מסופר שרבי חייה הגיע לגבלה, והוא ראה את הקרמים נושאים הרבה אשכולות ענבים, ואמר, ארץ ארץ, הכניסי פירותייך, למי את מגדלת אותם, לערביים אלה שבאו וירשו נחלתנו? ככה אומר. זאת אומרת, בזמן שיש שלטון של גויים, זה לא זה. אבל עכשיו זה שלנו. זה כמו שמצאנו למשל, שיש הלכות של איכות הסביבה. יש הלכות כאלה במשנה, במסכת בבא בתרא, שמרחיקים את האילנות מן החומה. כן? שזה לא יהרוס את החומה ושזה יהיה יפה, נוי העיר. צריך שהעיר תהיה יפה. ואת הזבל שמים בצד צפון, כדי שהרוח לא תבוא ותביא את הריח הרע על העיר. כל הדברים האלה כתוב שמובא ברן, שהדברים האלה לא נאמרו בזמן לא נאמרו אלא בזמן שישראל על אדמתם. אבל חוץ לארץ, זה לא אכפת לנו, שזה מכוער, שזה מגיל, לא נורא. וגם, ואז מרן הבית יוסף, בבית יוסף, על הטור, אומר, וגם בארץ ישראל, לא נאמרו ההלכות האלה, עד שנזכה לזכות בה. כלומר, כשארץ ישראל חוזרת לשלטון ישראל, אז צריך להקפיד על ארץ ישראל יפה. אז יש מי שסובר שאנחנו כבר זכינו בה, לכן הוא מקפיד שהרחוב יהיה יפה. ויש מי שחושב שלא זכינו בה, ולכן הרחוב מלוכלך. זה חלק מהשקפת עולם. כן? זה לא זלזול, זה פשוט השקפת עולם. כן. בוקר טוב. מי הוא אותו הצדיק עליו מדבר הרב? מה ההגדרה של צדיק? האם חסיד לא מעל צדיק? כאן לכאורה הצדיק הוא השיא. צדיק זה כינוי כללי. ויש כמה סוגים של צדיקים. יש צדיק שהוא רק צדיק, יש צדיק שהוא גם חסיד, ויש צדיק שהוא גם קדוש. אבל צדיק זה שם כולל לכל המדרגות כולן. אז ודאי שפה מדובר על הקדוש, כן? בהגדרה של הפסקה שלנו כאן. טוב, נמשיך. וכל מה שמתווספות מלאכות ועבודות גשמיות בארץ ישראל, תצא על ידי ישראל ביסודה המלאכה והעבודה משפלותה המערה. וכל מה שתגדל השפעת לשון הקודש בעולם, וכל מה שיעלה כוח התורה והתפילה הטהורה. אגב, יש מילה עברית שאומצה בשפות האירופאיות. יש מילה אחת שידוע שהיא אומצה מאוד בכל השפות האירופאיות, זה המילה חוצפה. מעניין שזה מה שקלטו. כן. איכן מצאנו שיוסף עסק גם בתיקון מוסרי של האנושות, קו נטוי מצרים. את עצמו אנו יודעים שתיקן. אנחנו מצאנו את זה במפורש. לכו אל יוסף, כל אשר יאמר לכם תעשו. אמרו חז"ל, מה זה כל אשר יאמר לכם? שאמר לכל מצרים למול. אז אם כן, הוא עסק בתיקון המוסרי שלהם, כי למה יש ברית מילה? כדי לתקן את היצר הרע. לכן הוא עסק בזה. גם כתוב, ויפתח יוסף את כל אשר בהם, וישבור למצרים. מה זה אשר בהם? במה? פשט, באוצרות. אבל הבעיה היא שזה לא כתוב. בפסוק, אז לפני הפסוק הזה לא כתוב שהיו אוצרות. אז מה זה ויפתח, כתוב, ויחזק הרעב בכל, והרעב היה על פני כל הארץ, ויפתח יוסף את כל אשר בהם. כלומר, הוא פתח מה שיש בתוכם. זאת אומרת, הוא פתח ליבם ליראת שמיים. לכן ממילא יש אחר כך כתוב, וישבור למצרים, ויחזק הרעב בארץ מצרים. זכור, זה היה צריך להיות הפוך. ברגע שהוא שבר למצרים, היה צריך שלא יחזק הרעב. כן? אלא הכוונה שהוא פתח את ליבם, ואז הרעב הלך וגדל, הרעב הרוחני. איך מתקשרת לכך האמירה, אהב את המלאכה, ושנא את הרבנות? זה דיברנו בשיעור הקודם, שיש אהבת המלאכה. שאדם צריך לאהוב את העצמאות הכלכלית, לא להיות תלוי באחרים, ולא לחפש שררה. כן, רבנות, במשנה פירושה שררה. שאדם לא יחפש לשלוט על בני אדם, ובזה נפרנס את עצמו. כן. אז וכל המלאכות, וכל מה שתגדל השפעת לשון הקודש בעולם, וכל מה שיעלה כוח התורה והתפילה הטהורה, המאמצת להרחיב את אור האצילות האלוהית בעולם, אצילות הכוונה, אותה מדרגה שבה הכל קודש, לבררה ולהודיע לבני אדם הדר כבודה בכל דרכי הודעה, ובכל דרכי ברור והסברה, כן יוסיף האור להיגלות על כל שפה ולשון ועל כל חוכמה ומדע. וקל וחומר שיחול אור השם על כל דברים שבטעם, ביופי ובשירה. כן, הרבה פעמים אנשים אומרים, מה המשמעות של זה שיש גאולה? אז אומרים, כן, יש לנו מדינה, יש לנו צבא משלנו, יש לנו ארץ משלנו. שוכחים להוסיף, יש לנו תרבות משלנו, יש לנו שירה משלנו. וגם זה צריך להתעלות, להתקדש, אדרבה. כשיש שירה, יש תרבות, זה סימן לזה שיש תחייה אמיתית. כן, היה בקונגרס הציוני, היה ויכוח, קראו לזה שאלת הקולטורה. מה זה שאלת הקולטורה? מה זה קולטורה? תרבות. בקונגרסים הראשונים הסכימו הדתיים והחילונים שההסתדרות הציונית תעסוק רק בשאלות של פוליטיקה. איך משיגים את ארץ ישראל? איך מקימים מדינה? נקודה. אבל לא תהיה התעסקות בשום דבר של תרבות. למה? פחדו, הרי על זה הייתה מחלוקת גדולה, אז פחדו שלא יצליחו להגיע לעמק השווה, ולכן החליטו לא לדבר על זה. החל מהקונגרס השביעי, נדמה לי, זה בוטל, והקימו מחלקה לתרבות של ההסתדרות הציונית. ובאמת יש שתי מחלקות לתרבות, יש מחלקה לתרבות ויש מחלקה לתרבות תורנית של ההסתדרות הציונית. הדבר הזה גרם למשבר גדול, חלק מהמזרחי פרש מההסתדרות הציונית והצטרף לאגודת ישראל, וחלק נשאר בפנים כדי להשפיע מבפנים לפי המסורת המפדלניקית הידועה לדורותיה. ובעקבות כך, כתב הרב צבי יהודה קוק את מאמרו הראשון שפורסם בעיתונות אז, התרבות הישראלית. הוא אומר שזה היה טעות בכלל כל הדיון הזה. וכי עלה על הדעת שתהיה תחייה לאומית בלי תחייה תרבותית? הרי אם אין תחייה תרבותית זה לא תחייה. יש התכתבות בין הרב קוק לבין מייסדי בית ספר בצלאל. שמעת על בית ספר בצלאל? בית ספר לאומנויות. מתי הקימו אותו? עוד בתקופה הטורקית. ואז הייתה ביקורת. יש אנשים שאמרו, עוד לא גמרנו לייבש את הביצות, מה אתם עוסקים בתיאטרון? והרב קוק עונה שדווקא הם צודקים. והוא מביא משל לילדה שהוא קורא לה בשם שושנה. טוב, בגלל הרמז בתורת הקבלה שכנסת ישראל משולה לשושנה. הוא אומר, הילדה הזאת הרבה זמן שוכבת במיטתה, מעולפת, וכולם דואגים. ואומרים, אוי, מה יהיה, מה יהיה. יום אחד, שושנה פותחת את העיניים ואומרת, אני רוצה בובה. ואז כל העולם כולו מתרגש, וכולם מזילים דמעות של גיל ושמחה, איזה יופי, היא רוצה בובה. למה כולם שמחים? לא רק שהיא דיברה. בגלל שבובה זה מותרות. אם האדם רוצה מים, אוכל, זה סימן שהוא עדיין נלחם על הקיום. אבל אם הוא רוצה מותרות, זה סימן שהוא חי. אז דווקא זה שבתחילת ההתיישבות בארץ ישראל, כשעדיין הביצות לא יובשו, יש כבר אנשים שרוצים לעסוק בתרבות, אומר הרב קוק, זה סימן שזו תחייה לאומית חיה באמת. לכן אומר הרב, יש ערך גדול, יש צורך חיוני להתקדשות השירה והתרבות. היה איזה יהודי אחד בשם עזר. דיברנו על זה, נכון? דיברנו על עזר? דיברנו. שהוא חשב שהספרות החדשה, הישראלית החדשה, צריכה לעסוק אך ורק בענייני קודש ונצח. ואז הרב קוק אמר לו, זה סימן שאתה עדיין בגלות. כן? במאמרי ראייה יש שם מאמר על זה. אז בואו נראה עוד. וקל וחומר שיחול אור השם על כל הדברים שבטעם, ביופי ובשירה. הסימן לעלייה הגדולה של עם ישראל בימי בית ראשון הייתה בימי שלמה, זה שנכתב הספר שיר השירים. שיר השירים, אחלה ספר. שיר האהבה, היפה ביותר שנכתב אי פעם בהיסטוריה. נכון? שיר השירים. שיר יפה, לא? יפה, שיר נפלא. וזה היה ביטוי לעלייה תרבותית גדולה, שגרמה שהאהבה בין הדוד לרעיה, בין איש לאישה, היא בעצמה האהבה בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. הכל מלא באהבה בשירה. אז אמרנו, קל וחומר שיחול אור השם על כל הדברים שבטעם, ביופי ובשירה, בהליכות דרך ארץ ובאורחות הנימוס. ואפילו בקישוטים והידורים ואופני ההתנהגות והנימוסים היותר מודרניים. כמובן, המובחרים והעדינים שבהם. אנחנו לא נלך לכל הזבל המתהלך ברחובות, הנקרא היום תרבות כביכול. כן. הייתה אומנות גויית שהשתמשו בה יהודים בגולה, נכון. כלומר, השאלה הגדולה, והיא לא פתורה עד עצם היום הזה, האם יש בכלל דבר כזה אומנות יהודית? יש לך יהודאיקה, נכון?
לא רק יהודאיקה,
כן, ההצגות של שלום הלחם וכו', זאת אומרת, זה הראשית ההתעוררות הלאומית. כלומר, לקראת שיבת ציון, אי אפשר היה להיגאל, בלי שתתחיל איזושהי תרבות, נכון, אכן כן. כן, בבקשה. שירה לא תמיד היה. לא תמיד היה. אני ראיתי פעם ספר היסטוריה לנערים חרדים. ספר כזה שמן, הוציאו בבני ברק. שם זה כתוב, זה היסטוריה אבל מנוקה, כן? כלומר, ההיסטוריה אבל לא צריך להגזים, לא להגיד הכל. מה שטוב להגיד אומרים. השם אחרי כל פרק, שכתוב בסגנון כזה מוסרני וכזה זיסלח כזה, בסוף יש שיחה בין הרב לתלמיד על הפרק. התלמיד שואל את רבו, והרב מסביר לו, וכו' וכו'. אז אחד הדברים שמה שהוא שואל, מגיעים לפרק על חכמי ספרד, שכתבו שירה. אז יש פה בעיה, אפשר לכתוב שירה. אז התלמיד אומר לרב שלו, נו, אתה רואה, רבי יהודה הלוי, הוא כתב שירים. עונה לו הרב, חבל. זה רק בגלל שבספרד היו צריכים את זה. אבל אם הוא לא היה מבזבז את הזמן שלו על כתיבת שירים, היה לו עוד ספר טוב כמו הכוזרי. לא חבל? כלומר, יש חברה יהודית שלא כל כך מתלהבת מהשירה. הוא רואה בזה איזה מין עיסוק מיותר. כי אם אנחנו נתחיל להגיד שהשירה זה טוב, אז בישיבות עוד יכתבו שירה, אוי ואבוי. יש בזה משהו. טוב. כן. שהמדרשים היו ערוכים לפי שירה. כן, יש סגנון שירי במדרשים. טוב, זה צריך להמשיך. והרעיון, כן, וכמובן המובחרים והדברים שבהם, וכולם יחל אור השם לפעמים. והרעיון, המקשר את